שלום וברכה ובוקר טוב. המשך לימודנו המרתק והנפלא בפרק כ"ה של ספר דברים פרשת ויצא בדיני היבמה בפסוק ו. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא יימחה שמו מישראל. אז מזה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב. אסור להגיד על יהודי יימח שמו. למה? כי הרי אם הוא היה מת בלי בנים, היה מצווה לייבם את אשתו. ועל זה נאמר ולא יימח שמו. אז מזה אנחנו לומדים שאסור להגיד על יהודי יימח שמו, כי הרי התורה הקפידה שלא יימח שמו מישראל. חוץ מיוצאים מן הכלל, ממש רחוקים. טוב, אז זה דבר אחד. אבל מה זה הסיפור הזה? והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. כאילו שהבכור הנולד, לפי הפשט אני מדבר, הוא המשך של, של המת, והשאלה היא כיצד. זה עד כדי כך לא ברור, שחזל אמרו, והיה הבכור, שהמצווה על הבכור לייבם. כלומר, הוא הראשון שצריך לייבם לפני האחרים. אבל אם אנחנו הולכים לפי משמעו, לפי פשוטו של מקרא, הבכור אשר תלד הוא כאילו המשך של המת, אומר רבנו יצחק אברבנאל, הדרך היותר פשוטה להבין את מצוות הייבום, זה אם אנחנו מקבלים את אמונת הגלגול, שהבן הראשון שנולד ליבמה, הוא גלגול של המת. כן? כלומר, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא יימח שמו מישראל. עכשיו, זה מסביר גם מדוע בסיפור של יהודה ותמר, אז נולדים תאומים, בגלל שהיא מתייבמת גם בשביל ער וגם בשביל עונן. ואז יוצא שהם נולדים לה שני תאומים, והם פרץ וזרח. זה אגב גם דוחה את האפשרות לחשוב שמה שכתוב יקום על שם אחיו המת, שיתנו לו את השם של המת. למשל, אם המת קראו לו יוסי, אז גם לבן יקראו יוסי. לא, אנחנו רואים ש... המתים היו ער ועונן, ואילו פרץ וזרח, הם בשמות אחרים. עכשיו פה עולה שאלה, מהי אמונת הגלגול? האם היא אמיתית או לא אמיתית? האם היא מחויבת או לא מחויבת? נאמר כך, אמונת הגלגול היא אמת. אבל זה דבר מפתיע לראות שיש אמונה שהיא אמת, מצד שני, לא חייבים לקבל אותה. כלומר, יהודי שלא מאמין בגלגול, הוא יהודי כשר למאדרין, כשר לעדות וכו'. איך זה יכול להיות? אם זה אמת, אז למה מותר לא להאמין בזה? התשובה היא שזה, כמו הרבה אמונות, תלוי בשורש הנשמה של האדם. לפי האדם, יש אדם ששורש נשמתו מחובר לאיזה עניין, אז זה מחייב אותו. ואם שורש נשמתו לא מחובר, אז אי אפשר לחייבו. הדבר הזה קצת מסביר, הרי מבין רבותינו מי שהתנגד לאמונת הגלגול היה רבנו סעדיה גאון. בספר אמונות ודעות הוא מתנגד בחריפות לאמונת הגלגול, מכאן אגב שהייתה קיימת כבר בימיו, אבל הוא באמת לא מקבל אותה. ויש מסורת במשפחה של רב סעדיה גאון עצמו, שהוא היה מצאצאי שלה בן יהודה. שלה, הרי הוא זה שלא התייבם. לכן אין פלא שהצאצא הוא זה שלא מאמין בגלגול. יצוין שרבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות, אמר על עצמו שהוא גלגול של רב סעדיה גאון. אז האם זה עונש לרבנו סעדיה? אני לא יודע. אבל זה המציאות. אז זה מה שנקרא, והיה בכל שתלה, יקום השם אחיו המת, ולא יימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו. אז יש כאן דבר חידוש שלא היה בימי יהודה, דיברנו על זה שאם זה היה בימי יהודה, כל הפרשה של תמר ויהודה לא הייתה מתרחשת, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו, השערה אל הזקנים. מה זה השערה? הכוונה בית הדין ואמירה. מעין יבמי, להקים לאחיו שם בישראל, לא אבא יבמי. זאת אומרת, הנחת היסוד הפשוטה של הכתוב זה שהיא רוצה ביבום. היא רוצה להקים שם לבעלה המת, וזה שהיבם לא רוצה, זה נחשב לפגיעה. דבר שהוא מאוד רחוק מהתפיסה המודרנית, שמן הסתם היא רוצה להתחתן עם מי שהיא רוצה, והיא דווקא כאן מעוניינת מתוך נאמנות לבעלה המת, להתייבם. עכשיו, יש צד לא פשוט, כי מי שלוקח את אשת אחיו, נגיד שהיו לו ילדים, זה איסור קראת. ואילו כאן, איסור קראת לא רק שהוא בטל, אלא הופך להיות מצווה. כן? מזה אנחנו לומדים שעשה דוחה לא תעשה, זה אחד מהמקורות. שעשה דוחה לא תעשה. ויש כאן אולי סכנה שבנפש של היוון, יש הנאה מן האיסור. כלומר, זה דבר שאסור והתורה התירה אותו, זה הסברה של מי שאומר שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, בגלל שהיוונים היום לא מתכוונים יותר לשם שמיים, כמו שהיה בקדם. וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו. מה זה ודיברו אליו? יכול להיות שהכוונה שמשכנעים אותו, מנסים לשכנע אותו שכן יקיים את המצווה. או, ודיברו אליו, אם זה דווקא לא מתאים, למשל, הוא אדם מאוד זקן והיא מאוד צעירה, אז אומרים לו, זה לא מתאים. כן? לא מתאים, ודיברו אליו שלא יעשה את היבום. ועמד ואמר, לא חפשתי לקחת. את זה הוא צריך להגיד בעברית, אגב. כן? כשעושים חליצה, אז מלמדים את החולץ בשפה העברית, לומר את המילים, לא חפצתי לקחת. זה שלוש מילים, קצת קשה, אבל בסוף הוא אומר, וניגשה, דיבימתו. עכשיו יש כל מיני שאלות, מה עושים אם הוא לא ידע לדבר, או אם הוא נועל נעל שמאל קודם, או נעל ימין, ונגיד שאין לו רגליים, אז איך נעשה את החליצה? וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מה זה הסיפור הזה של הנעל? הנעל זה סוג של לבוש, לבוש קשה, עור, זה סוג של לבוש שמכסה חלק קטן של הגוף, רק את הרגל. הגוף כולו נשאר מחוץ לנעל, רק הרגל נכנסת לנעל. מה היחס בין הנשמה לבין הגוף? הגוף זה הנעל של הנשמה. כלומר, רוב מוחלט של הנשמה לא בא בהכרה אצלנו, יש קצת מזה שנמצא בתוך הנפש, ומה שמכסה את הנפש זה הגוף שלנו. אז הגוף דומה לנעל. אם הוא רוצה לייבם, אז הוא רוצה להביא גוף חדש לתוך הנעל, או בהקבלה, נשמה חדשה לתוך גוף. אבל הוא לא רוצה. אז הוא לא רוצה, לוקחים לו את הנעל. לוקחים את הנעל, את הגוף הזה שהוא לא רצה למלא אותו בנשמה. נעל זה בסיס, נכון. עכשיו, כמו שהגוף הוא בסיס. אז זה מה שכתוב כאן, וירקה בפניו. מה זה היריקה הזאת? אז איפה הרוק מגיע? האם הרוק מגיע לו על הפנים או על הארץ? ההלכה אומרת על הארץ. כן? היא יורקת על הארץ. לכאורה, מה הדבר הזה נותן? מה המשמעות של הדבר הזה? האם חזל רצו לבזות אותו פחות? כן? אם זה על הפנים, זה לא נעים. אם זה על הארץ, זה... אבל נראה שזה משהו אחר לגמרי. הרי כשראינו סירוב ליבם, מצאנו אצל עונן שהוא שיחת ארצה. שיחת ארצה כדי לא להקים זרע לאחיו. אז יוצא לפי זה שהרוק באופן מטאפורי זה אותו זרע. כן? שיוצא מפה של מעלה במקום מפה של מטה. כי לפי הקבלה יש הקבלה בין עברי הרביעייה לבין הפה. אז באופן מטאפורי יש פה בעצם השחתה ארצה. לכן חזל צודקים כשהם אומרים שהרוק הוא צריך להיות על הארץ. וירקב בפניו וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לו יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אומרים חזל, מה זאת אומרת נקרא שמו בישראל? לא מצאנו שחולצים נקראים בית חלוץ הנעל, אלא הכוונה שאלה הנוכחים בתוך ה... אירוע בתוך בית הדין, כולם אומרים חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. יש גם בבית הדין, אני ראיתי בעצמי, יש חדר חליצה. יש שם ברז קטן בגובה הרצפה, כנראה כדי לרחוץ את הרגל לפני החליצה. כן? אז הדבר הזה נעשה גם בימינו. היום בדרך כלל יש רק חליצה, לפעמים יש גם ייבום. רבי חנניה.